השם. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם, לנפש לא יטמע בעמיו. והשאלה נשאלת, למה כפול הלשון, לכאורה? מה זה אמור ואמרת? ראשי, תרץ להזהיר גדולים על הקטנים. אבל מה העניין של אמור ואמרת? ידוע שבעוונות הרבים, עכשיו אין לנו בית המקדש. וכל העבודה בית המקדש הייתה של הכהנים. אם זה הקורבנות, קורבן התמיד של בוקר וערב, מוספים של שבתות וחגים, וכולי, קורבנות עולה, חטאת, אשם, של עמים, גם היה כתורת, בעוונות הרבים אין לנו לחם הפנים, כמה דברים אנחנו חסרים. וקשה מאוד, בגלל זה הגמרא אומרת, אין ברכה במה שקורה. אכן, אין ברכה בלחם, אין ברכה באוכל, ויש יוקר המחיה, ברוך השם. בקיצור, אבל נשאר לכהנים שני דברים מרכזיים. אחד, שיש להם מצווה יקרה מאוד, היא ברכת כהנים. והשנייה, זה שהוא אסור לו להתאמות ולא לשאת נשים שלא ראויות לו. מה שהתורה אומר, בפרט גרושה, כהן הדיוט אסור לו לקחת. אלה שני דברים שנשארו. אז על זה אמר, אמור כנגד ברכת כהנים, אמור להם. ואמרת, זה לנפש לא יטמע בעמיו, מה שהוא אומר, וגם מה הוא יישא, איזה אישה מותר לו לשאת. עכשיו, ברכת כהנים, צריך לדעת, היא חשובה מאוד. ולא רק, הרבה מהפוסקים כותבים, שלא רק הכהן מקיים מצווה. גם אנחנו הישראלים שמתברכים אצל הכהן, אנחנו גם מקיימים מצוות עשה מהתורה, לדעת כמה רבים מהפוסקים. ולכן, רבנו ארי כתב שיזהר מאוד ברכת כהנים, יש בה עניין גדול מאוד, ומסלקים מעל עם ישראל הרבה צרות וגזרות על ידי ברכת כהנים. יש בה מעלה גדולה, וגם אפילו אדם שלא נמצא בית הכנסת, מכיוון שכמו שהגמרא אמרה, עיר שכולה כהנים, כולם מברכים. למי מברכים? שואלת הגמרא, לעם שבשדות. כלומר, הכהן צריך לכוון בשעה שהוא מברך לא רק את הקהל הזה שנמצא פה, או אלה ששומעים אותי, אלא כל עם ישראל שנמצאים מכאן והלאה. אז לכן, עניין של ברכת כהנים מאוד חשוב. גם הגאון חידה בספרו מדבר קדמות כותב, יש לנו שני דברים שנשאר לנו, שגם אם אדם לא עשה מצווה, וגם אם אין לו זכויות, בכל זאת שני דברים חשובים שלא חוזרים ריקם. אחד, ברכת כהנים, שלא מצינו בתורה שום תנאי על ברכת כהנים. בכל מקרה, ואני אברכם. שמו את שמי הבני ישראל ואני אברכם. הדבר השני, אומר, זה י"ג מידות של רחמים. מה שהגמרא אמרה במסכת ראש השנה ועוד. אמר רבי יוחנן, מלא מקרא כתוב, אפשר לאומרו, מלמד שהתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח בתלית, כשליח ציבור, ועבר ואמר למשה, ויעבור השם על פניו, מה זה ויעבור? הוא נהיה חזן, הקדוש ברוך הוא. ויקרא, והוא אמר, השם, השם, אני השם קודם שהאדם חטא, אני השם אחרי שהוא חטא וחזר בתשובה. אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד האלפים, עושה עוון ופשע, חטאה ונקה. אלה 13 מידות של רחמים. אין בהם שום תנאי, אלא בכל מקרה ובכל דבר שישראל עושים כן, הקדוש ברוך הוא מקבל את התפילות. אבל רבים מהמפרשים סוברים שיעשו לפניי, אמר, כוונה שאדם צריך שיהיה ערך אפיים. האדם צריך שיהיה, הלוואי שאנחנו נזכה להיות כאלה, רב חסד ואמת, דבר אמת, נוצר חסד, אלפים, מידות של הקדוש ברוך הוא. מה הוא רחום? אף אתה הווה רחום. מה הוא חנון? אף אתה הווה חנון. אז זה אמר אמור לכהנים, בני אהרון, אמור ואמרת. אמור כנגד ברכת כהנים, ואמרת מה שהם מצווים, מה שהם צריכים. גם היום שייך, אפילו שאין לנו בית מקדש, עדיין הקדושה של הכהנים קיימת. זה נס, דבר פלא, שהקדוש ברוך הוא הותיר לנו שריד מבית המקדש, שנשאר לנו לפחות שיש לנו כהנים שיכולים לברך את העם. אמנם בבית המקדש הם היו מברכים בשם המפורש, לא כמו שאנחנו אומרים באלף דלת נון יוד, לא היו מזכירים שם המפורש, היה לו ניקוד מיוחד וגם מילוי באותיות. והגמרא אומרת שהיו הזקנים, היו מבלעים את זה עם קולם של הכהנים, ורבי טרפון עצמו כותב, אומר בגמרא, שפעם אחת הייתי עם דודי, עמדתי איתו בשעת ברכת כהנים, ושמעתי אותו אומר את השם המפורש, הוא מבליע אותו עם דברי אחיו הכהנים. אז אם כן, זה חסר לנו, שברכה בשם המפורש, וזה היו עושים נפלאות. בגמרא מובא, בירושלמי, שהיה כהן אחד, נשאר אחרון אחרי חורבן הבית, היה בגליל, רבי פנחס שמו. והוא היה יודע את הסוד של שם המפורש. אמר להם, תביאו לי איזה כהן שהוא מיוחס וגם ערך הפיים, שיש לו שלוות נפש. למה? לפעמים כהנים היו רתחלים, הגמרא אומרת, ואם ירגיזו אותו, יכול חלילה לקלל מישהו בשם המפורש, חלילה וחס יגרום נזק, אז לקח אותו. ניסה אותו 7 פעמים, הכעיס אותו ולא קעץ. בפעם השמינית, תרגז. אמר, לא הולך די, אני לא יכול לגלות לך. ואחר כך נפטר. אז אין לנו היום סוד שם המפורש, שקרו בעזרת השם, יבוא הקדוש ברוך הוא ויתגלה עלינו, ויושיע אותנו מידי כל המהומות שיש מסביב, מבית ומחוץ. יצר הרע משתולל, השטן עושה כל אשר לאל ידו כדי להחריב, אבל לא יעלה בידו. בעזרת השם, עם ישראל חי וקיים. ברוך אתה. אז זה אמר אמור ואמרת. רבנו חיים בן עטר, עליו השלום, יש לו בזה אריכות גדולה. כותב מה העניין לנפש לא יתמע בעמיו. למה התורה אסרה על הכהן להתאמות למת? וגם מה יש בתמועת מת שכל כך חמור, וכי אם ימות, אם חס לשלום, לא יבוא ולא יהיה. נת צדיק, אדם קדוש, אדם טהור. גם כהן אסור לו להיכנס. אז מה העניין של כל זה? אומר רבנו חיים בן עטר, סוד הוא שאין לך דבר חמור בעולם מכל העבירות שבעולם, כמו ביטול תורה. זה צריך היום לדבר על זה הרבה מאוד. הנושא הזה, כמעט אין מי שמאיר מוכיח עליו. מוכיחים על שבת, על צניעות, על כל מיני עניינים. אבל ביטול תורה היא הדבר שמותר בעוונות הרבים. צריך האדם, צריך לדעת שתחילת דינו בבית דין של מעלה על דברי תורה. שנאמר, פותר מים, ראשית מדון. מים, אין מים אלא תורה. שואלים אותו, שאלה ראשונה, במה הוציא כל רגע ורגע? שרשש, יש לו, שביקשו ממנו חכמי בית אל, שהיו חסידים קדושים. ביום ראש השנה, קודם התקיעות, להגיד להם דברי מוסר. אז יש המוסר שלו כתוב בספרו נהר שלום. והוא מתחיל, בתחילת המוסר זה על זה, והוא אומר דברים נוראים. הגמרא אומרת על הפסוק, לא תרפני עד בלעי רוקי. אם אדם בלע את הרוק לאט, ובינתיים לא אמר עוד מילה בגמרא, עוד מילה בהלכה. על זה דנים אותו. לא תרפה לי, אל תעירו כי. אפילו בלעי תרוק, קצת דעת. תעשה זריזות. אז אומר הרשש, כמה אדם יכול חס ושלום להפסיד, כנגד זה יכול להרוויח. אז אדם שלומד תורה, חשוב, זה, לכן צריך מאוד לשדל הרבה אנשים שלא קובעים עיתים לתורה. בגלל זה יש אחר כך בעיות בבית, שלום בית, וגם האדם כשהוא לומד תורה, משתתף בשיעורי תורה, אתה רואה אותו איש אחר, אחר כך הולך לבית, רואים בריאה חדשה, צדיק, טהור, למה? יושב, הגמרא לא אמרה על הפסוק, כנחלים נטיו כגנות עלי נהר. מה קורה לה? מה, הזקנת? אומר, מה זה גנות עלי נהר? בית המדרש כמו גן על יד הנהר, כמו הנהר, אם אדם תמה נכנס שמה, יוצא משם טהור, כך בית המדרש. אדם נכנס לבית המדרש, אפילו לא הקשיב, לא שמע, יוצא משם טהור. כל שכן אם למד ושמע והבין וכו'. אז זה כמה צריך האדם למסור נפשו בשביל לימוד תורה. לכן אומר רבנו אור החיים עליו השלום, והביא את המשל הידוע לשני אדם שהיה לו שני חביות. חבית אחת מלאה אשפה, חבית שנייה מלאה דבש. ורוקן את שתי החביות האלה. חבית שהיה בה אשפה, הרי שרוקן אותה, בסדר, הכל בסדר. אין, אפשר להשתמש שימוש חוזר, אבל החבית של הדבש, אומר, תשאיר אותה 10 דקות, כמה דקות ככה, כל בעלי החיים המשונים, זבובים, מעופפים, זוחלים, כולם באים לתוך החבית הזאת, כל האום הגיע לשם. מה קרה? אלא באים למצוץ מהדבש שנשאר שם בחבית. באים למצוץ איתו. אתה צריך לישון ביום. תדע, זה יצר הרע אומר לך לא לישון בלילה. ולפחות ביום, אם אתה תשלים איזה שעה, חבל. חבל, אחר כך הכל נהרס. אז בקיצור, מכאן למדנו כמה אדם צריך להיזהר. אומר, עכשיו, ואילו החבית של ההשפעה, אין אף בעל חי. מה העניין? אומר צדיק יהודי שנפטר, לא יבוא ולא יהיה, אחרי שהנשמה יוצאת, אז הנשמה לא נמצאת, לא שומרת על הגוף. מיד יבואו המזיקים והמשחיתים, והסיטרא אחרא וכוחות הרשע, באים לינק מהקדושה שיש בגוף של היהודי. ולכן הוא מתאמה, לא שהוא תאמה, חס ושלום, יהודי קדוש. למה גוי לא מתאמה וזה? הוא אומר, גוי זה פח אשפה. אבל יהודי זה צנצנת של דבש, שאתה מרוקן אותה, משאיר אותה גלויה, ולשמירה יבואו בעלי חיים. אז לכן גם כאן באים החיצונים, באים לנק ממנו, ולכן צריך לקבור אותו, לטמון אותו באדמה, וכיפר אדמתו עמו. אז זה אומר, מכאן ילמד האדם כמה צריך להיזהר כל רגע שהוא חי, בכל מילה ומילה, בכל תיבה ותיבה בתורה הקדושה, שילמד ולא יבטל את הזמן חס ושלום, אלא יעמוד בתורה יומם ולילה. ולכן אומר, יזהר וזה מאוד. לכן אין טומאה כטומאת מת. למה? כיוון שהמת הוא פטור מהמצוות. דבר ראשון, אין לו תורה. הוא לא חייב בתורה, אז הוא לא לומד תורה. לא לומד תורה, מיד תבוא הטומאה שמה, וחלילה והס תתאחז בו שם הצילן. אך מה זה להזהיר גדולים על הקטנים? חתם סופר כותב שדרך העולם, אם אדם נפטר, בפרט שהיה חבר, ידיד, מכר, לא משנה, תמיד חכם וכדומה, אז כולם באים להשתתף בהלוויה, אחר כך באים לנחם, באים, אבל הוא השאיר ילדים. לפני כן היה להם אבא שהיה מדריך אותם, והיה מוביל אותם. לא רק פרנסה, פרנסה, כן, זה ענייני העולם הזה, אבל ענייני העולם הבא. כמה עכשיו אין להם מי שבא, אומר, ויזהיר גדולים על הקטנים, שהנפטר שהלך לעולמו תדאג לילדים שלו. איך הם מתחנכים, איך הם לומדים, מכינים שיעורים, לא לומדים, כן לומדים, איך הם מתקדמים בלימוד, כמה הם לומדים וכולי. אז זה להזהיר גדולים על הקטנים. יש הרשש, עליו השלום, זכותו תגן עלינו. שהוא הקים את הישיבה שלו בבית אל. לפני כן היה לפניו רבי גדליה חיון. הוא היה אחד מגדולי הרבנים שבאו מסלוניקי. והוא היה איש חיל, רבי גדליה חיון. נפטר, עכשיו הרשש, בן עושר שלום שרבי, מילא את מקומו. מה עשה הרשש? לקח, הם היו 12 חברים שיושבים לומדים תורה כל לילה. והם לומדים תורת הסוד, תורת הקבלה. עשה איתם ברית יחד, וכתב שטר התקשרות, שכל החברים נהיים שותפים יחד בעולם הבא, קשר אחד אמיץ. וכתב שם בשטר, למרס דם האהבה, כי אלה שלומדים תורה צריך שיהיה ביניהם אהבה, ואסור שיהיה ביניהם חלילה וחס מחלוקת. מחלוקת בהלכה זה כן, כל אחד יכול להגיד את דעתו, אבל שיהיה ביניהם אהבה, אתבהר וסופה. בסוף יש אהבה ביניהם. ולמה עשה כן? רבי חיים פלאצ'י כותב, ליבי אומר לי שהוא היה גלגול של רבנו הארי. רבנו הארי עליו השלום, שנפטר, היה בן 38. והוא, באותה תקופה שנפטר, אותו שבוע לפני כן, היה מריבה בין התלמידים. אנשים רבו כנראה על מקומות בחצר, כביסה, לא יודע מה היה ביניהם. קיצור, אז בערב שבת קודש, בא להגיד קבלת שבת, וראה את השטן מרקד בפניהם. ועצה בזעף מבית הכנסת, ולא אמר להם שבת שלום, רבנו הארי. והלך לביתו, היה חולה, שכב, קיבל מגפה בר מינן. שכב מיום שישי, היה ראש חודש אב, עד יום שלישי, באב. ביום שלישי, הסתלק לבית עולמו. והוא אמר להם שבגלל שהיה ביניהם מריבה, אז בא השטן ויכל לשלוט ולקחת את נשמתו עצה שלו, עוד מכבודו. אז בא הרשש, ראה כך, תיקן תקנה, שהדבר הראשון יהיה אהבה ואחווה בין הלומדים יחד. אז הם חתמו כולם על שטר. בתנאים שם היה, שאם אחד מהם חולה, ילכו שניים כל יום לבקר אותו. לא סתם לבקר, אלא לראות אם חסר לו איזה דבר. כביסה, טיפולים ותרופות, איך מצבו, איך מצב הכלכלי בבית, יום יום. ואחר כך, אם חס לשלום, אחד מהם נפטר, יגדלו את הילדים שלו ויחנכו אותם, יהיו אפוטרופסים עליהם. על כל ילד יהיה איזה מישהו חונך, בוגר, שילמד אותו תורה וילמד איתו תורה. כי זה העיקר. תראה כמה היו דואגים להזהיר גדולים על הקטנים. אז זה המצווה העיקרית שאדם יעשה נחת רוח לנפטר, זה יותר מהכל. לכן אמר אמור ואמרת, להזהיר גדולים על הקטנים. רבנו חיים ויטל, יש לו שאלה בסוגיה הזאת. אומר, מה התורה פה מונעת מהכהן לא להתאמות למת? הרי אנחנו יודעים שקבורת המת והטיפול בו היא מצווה גדולה. איפה ראינו? אצל יעקב אבינו. הוא אומר ליוסף, ועשית עמדי חסד ואמת, ענה תקברן במצרים. מה זה חסד ואמת? למה? יש חסד שאדם עושה פה בעולם הזה עם חברו. הוא מצפה שמחר כשאני אצטרך משהו יעזור לי. אני עושה יד, לוחצת יד. פעם אני עוזר, אז זה בנייה בעל חוב. כן, הוא הולך לחתונה שלו, מביא לו מעטפה, בהנחה שגם אתה תביא לי מעטפה שאני אעשה. וכן, אז זה הדרך. אבל כשהוא הולך באמת לקבור אותו ומלווה אותו ומנחם אותו, הוא לא מצפה למות. למה? כי הוא לא רוצה למות. אומר, אני לא רוצה, אני לא אמות. אז לא מצפה לזה. אז זה החסד של אמת. למה באמת התורה אמרה על כהן, וכהן ידוע שהוא בחסד? למה כהן עולה ראשון? חסד. ואיפה למדנו שכהן בחסד? שנאמר, תומך ואורך ואיש חסידך. זאת אומרת, מישהו בא על חסד, זה הכהן, הוא נתנו לו אורים ותומים. אז אם כן, שהכהן עד רבה יקבור מתים ויטפל במתים. למה לא להגיד לא יתמע בעמיו? זו השאלה שרבי חיים ויטל. והוא מוטיב לה, והוא מפרק לה. הוא תירץ התירוץ. אומר, התירוץ הוא, כיוון שהכהן חסד, אז הוא כולו חסד, והוא כמו שהמזבח לא תניף עליה ברזל, כי אחר בך הנפת עליה ותחל אליה. המזבח מעריך ימיו של אדם, אז אנחנו לא שוברים את המזבח, לא שוברים את האבנים שם בבית המקדש. צריך לחצוב אותם שם במדבר, חוצבים ומביאים אותם מוכנים לבית המקדש. וכן השולחן שאתה בא לברך ברכת המזון, ואין בחול, אין בשבת, אין סכין שם. סור, ויש מחברים גם הזלגות, כמו שכתב בן איש חי. כל כלי הברזל מסלקים אותם משם. היום בלב הכי אוכלים בפלסטיק הכל. גם האוכל פלסטיק נהיה. אז אם כן, אז יוצא הכהן, כיוון שהוא משרת בית המקדש, וגם היום, אפילו שהוא לא משרת, אבל הוא מברך את העם, אז הוא איש חסד. כיוון שהוא איש חסד, איך יתאמה למת? כי שם נמצא ההוא, השר של הגויים, השר של אלה שמחללים שבת, שנלחמים בתורה, השר של אלה שנלחמים בבני ישיבות, ועושים כל מיני מלחמות. אז איך הכהן ילך לבית הקברות? מה לכהן בבית הקברות? אומר הרב, לכן, אמרה התורה, הכהן שהוא איש חסד לא יטפל באמת, כי הוא צריך לסלק את המיטה. אחר כך המדרש אומר שהראה הקדוש ברוך הוא למשה דור דור ודורשיו, דור דור וחזניו, דור דור ומנהיגיו, דור דור וחכמיו. מה הגיע למלך שאול, ראה ששאול נהרג במלחמה עם הפלישתים. שאל משה רבנו את הקדוש ברוך הוא, מלך ראשון שיעמוד לישראל ידקר בחרב? אמר לו הקדוש ברוך הוא, ולי אתה אומר, אמור אל הכהנים בני אהרון. הפירוש, אלא מה היה, דוד המלך היה יחד עם יהונתן ושאול, כתוב היה עוין את דוד, ונכנס לו קנאה מול דוד, מה לעשות? ורצה להרוג את דוד. דוד ברח ממנו. אז יהונתן ליווה את דוד, אבל הגמרא אומרת שפה הייתה טעות שהוא שכח לתת לו איתו לחם ומים בשביל הדרך. גדולה לגימה. לכן צריך להיזהר, צריך ללוות את הנוסע ולדאוג שיהיה לו משהו צידה לדרך. אז דוד הלך 3 ימים ו3 לילות ברגל ולא אכל ולא שתה. עד שביום הרביעי כבר עייפה נפשו והרגיש כבר שמצבו לא טוב והולך גם. אז הגיע לנוב, עיר הכהנים. נכנס שם, הלך לבית המלך. ומי היה שם? דואג האדומי, לבוא דואג ויאמר לשאול. בא דוד אל בית אחימלך, והאחימלך רחם עליו, נתן לו אוכל, ונתן לו שתייה, ונתן לו גם צידה לדרך, וגם את החרב של גוליית, שהוא הרג בה את גוליית, נתן לו איתו לשמירה. והלך דואג וסיפר לשון הרע אצל שאול, אמר לו, בא דוד אל בית אחימלך. מיד שאול חרה פה, הבין שהוא מלך, וזה נקרא מורד במלכות, קרא אותם. 78 כהנים שחט והרג את כולם. אז הרג את נוב עיר הכהנים. ואז זה אחר כך נגזר עליו שגם הוא, חס ושלום, לא יבוא ולא יהיה. נפל בחרב פלישתים. זה אומר, ולי אתה אומר, אמור אל הכהנים בני אהרון. אז מכאן למדנו גם עוד דבר של חסד. אדם צריך תמיד לדאוג לאורח שבא, או לנוסע שנוסע, אם יש לו, יש לו איתו, אם זה כסף של נסיעות, אם זה מאכל, משקה, כדי שיהיה לו בדרך, צדה לדרך, וזה עניין גדול. וגם ללוות אותו, זו בהלכה, ללווה אותו לפחות 400, כי זה שומר עליו, זה שאתה מלווה אותו, שומר עליו. לכן אומר, זה הסוד של אותו זה. עכשיו, החתם סופר, גם כן, כתב בעניין הזה, והוא אומר, תדע, שאם אדם, הוא הביא שם מויבי, שאם אותו היום, כן, היה מעשה, שאלו אותו, יש שאלה מעניינת בחתם סופר, על גבי כהן מסכן, היה אחד כהן, ולא עליכם, כהן הזה היה חולה, נכפה, זה אפילפסיה. זה מחלה מסוכנת. אז מחלה מסוכנת, אמרו לו לכהן הזה, שיש תקנה, ילך לאיפה שמת גוי, ויקח את היד של הגוי, של המת, ויגיד לו, לך זה לא מזיק, אבל לי זה מועיל, ויעביר את היד של המת על הפנים שלו פעם, שתיים, שלוש, ויתרפא. אז הלך לשאול את החתם סופר, כיוון שזה הצלת נפשות, בפרט שזה חולה שיש פה סכנה, יכול ליפול באמצע הדרך, מי יודע מה יקרה איתו. כמה היה שלא הולכם, קרה איתם מקרים לא טובים. אז השיב לו החתם סופר שאסור לכתחילה לעשות כן. אבל בדעבד, אם באיזה יום, בטעות, נטמע למת, היה באיזה בית, ופתאום היה באותו בית מת. והוא כהן, אז יוצא מהר, רגע קודם, יוצא משם, עם בית הכנסת, יש שם דירות ליד בית הכנסת, והאהיל שם אוהל המת. ילך באותו היום, איפה יש גוי, תן להם כמה שילינגים, ויקח את היד של המת, יעביר עליו, ואז יועיל לו, למה בן קופ, כיוון שבאותו יום הוא נטמע, הוא יכול באותו יום, בשביל דבר שיש בו הצלה, הוא כותב שמותר לזה, ילך לגוי, ובעזרת השם, יהיה שלום על ישראל. וכאן למדו. אז אומר עוד מה, אמר שם גם, כי אם נשארו הקרוב אליו. רש"י אמר, מי זאת שארו? אשתו. הקשה אור החיים, לא מובן. מה, כי אם נשארו הקרוב אליו, הקרוב, אם זה אשתו, יגיד הקרובה אליו. ועוד, למה לא אמר אשתו? אומר שארו. שארו הקרוב, אנחנו צריכים לדרוש, חכמים יבואו, ידרשו, שארו זה אשתו. למה, אז שתי קושיות יש לו. תרץ, אומר אדם ידע, חושבים העולם, שהעולם ככה. הולך, לוקח אישה, אחרי זה מחר, לוקח אחרת, מחרותיים שלישית, וכן על זה הדרך, שם מרחם. אומר, תדע, שכשאדם לוקח אישה ומביא אותה לביתו, נותן בה חלק מנשמתו שלו. ולכן ידוע ש, בפרט לפי הקבלה, גם זוהר, פרשת משפטים, זוהר אומר, ולא ידע כי בנפשו הוא, מה זה? אומר המדובר באדם שנושא אלמנה. נושא אלמנה, יש בה עדיין את חלק מהנשמה של בעלה הנפטר. עכשיו שזה לוקח אותה, מתחיל לריב איתו. הוא אומר לו, אתה נכנסת כעת בתחום שלי, אני אראה לך. ואז רבים שניהם זה עם זה. פעמים שהוא החי מצליח לגרש את המת ממנו, ממנה ונהיית שלו. פעמים שלו. וכך אומר הזוהר. אז אם כן, רבנו ארי גם כתב שצריך להיזהר בזה. אז מה? למה? כי בחופה ובקידושים נותן בה חלק מנשמתו. וגם אם חס ושלום אלה שחיים בלי כחופה וקידושים, השם יצילנו. היום בעוונות הרבים זה הפך להיות מגפה. וכל חמור, צריכה שעל הביטוי, שלמד פעם איזה דף גמרא או דף זה, הוא נהיה מסדר קידושים. ועושים איזה קלקולים, איזה דברים נוראים מה שקורה. חורבן גדול. ואחר כך היא עוצבת, היא לא רשומה בשום מקום, פנויה, והולכת מתחתנת, היא אשת איש. אז יש בלי סוף דברים כאלה. למה? כדי רוצים לעקוף את ביטוח לאומי, לעקוף את הסוציאלי, לקבל, היא מקבלת איזה קצבת שעירים, אני יודע מה, השאלה תפסיד את זה, אז עושים איזה. וכן גם הוא לפעמים צריך איזה. אז יש להם אינטרסים כלכליים. בגלל זה מחריבים את העולם. אז הוא אומר, לכן אמר שערו בלשון זכר, כחלק מנשמתו נשאר באישה הזאת. וגם כשהוא חי, הוא חי והיא חיה איתו, היא הולכת וחיה עם חלק מנשמת בעלה. כשנפטר, לא לכם בעלה נפטר, נשאר החלק בה. מחכה עד שהיא תמות, אז זה יחזור אליו. אז יש קשר בין האיש לבין האישה. ואם גרש אותה, על ידי הגט שנותן לגט כשר, אז הנשמה מסתלקת ממנה וחוזרת אליו. אני לא נשמה שלמה. ואם קורה מקרה הפוך, שהיא נפטרת לפניו, אז החלק שלו אצלה. יישאר על הקבר שלה עד שהוא ייפטר מהעולם ואז יתחברו יחד. לכן אמר שערו זו אשתו. אז זה שערו ממש, חלק מנשמתו יש שם. שמובן גם למאמר לשון זכר, כי זה של הבעל, היא החיים שלה מהבעל שהיה לה. אז לכן אמר שערו הקרוב אליו. וזה נתן מוסר לאדם שיש כאלה הולכים כמו בהמות חיים. לוקח אישה בלי חופה, בלי קידושים, והוא לא יודע שהוא נותן בה חלק מנשמתו, בשם ישמו. זה חמור מאוד, לא פשוט. צריך אחר כך להחזיר את זה. איך יחזיר? איך יחזיר? כן. ועוד, למה אמר עליה שערו בתרץ או תירוץ, כיוון שהאישה מצילה את האדם בעולם הזה? מה שהגמרא אומרת. דיינו, איך אמר רב, שמגדלת בנינו לתורה, מצילה אותנו מן החטא. אז היא, לכן, לא טוב להיות האדם לבדו. צריך לזרז שיתחתן יום קודם. לא להשאיר אותם. משאירים אותם לפעמים כמה חודשים. איזה מין מנהג מוזר מאוד. אז זה מצילה אותו. ועוד, אומר גם, מצילה אותו בעולם הבא. מה בעולם הבא? שהוא יבוא, שהוא נפטר, והוא בא להיכנס לגן עדן, אם היה לו אישה, נשא אישה, נכנס לגן עדן בגלל שנשא אישה. לא נשא אישה, אין לו מקום בגן עדן. אז חוזר ומתגלגל, מסכן יבוא לעולם עוד הפעם, והוא אחרון על החפר ישוב, וחזור עד שישא אישה, אז ייתנו לו מקום בגן עדן. לכן צריך להיזהר בזה מאוד מאוד, בפרט שאדם הולך עם כל מיני עניינים, מקרים, יש לפעמים מקרים לא טובים, צריך להיזהר בזה. אחר כך אמר, לא יקרחו קרחה בראשם. בפרט זה כנם לא יגלחו. למעשה, יש לנו את זה גם בפרשת ראה, שם אמר, בנים אתם לשם אלוהיכם, לא תתגודדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת. אז בא, הוא בא להבדיל אותנו מהגויים. למה העניין? אומר, אצל גוי, כשהוא מת, אז הוא מת, חלס, הלך. הלך, אין לו תקווה, הוא לא יקום. אין לו עולם הבא, אין לו שום דבר. רק בקושי יש חסידי אומות העולם, כך כותב הרמב״ם, ולמעשה גם בזוהר מובן. חסידי אומות העולם, יש להם חלק לעולם הבא, אבל מקום משלהם, שם עזרה, עזרת נשים שלהם, שם הם יושבים. אז זה חסידי אומות העולם, אבל לא חסיד אומות העולם, מת, הלך. אז לכן, היו מתגודדים, קוראים את הבשר, מסרטים את הגוף, מורידים דם, תולשים שערות. אומר, אבל אנחנו עם ישראל, עם קדוש. זה המת, הוא לא מת, הוא נשאר חי. נשמתו, הוא רק עבר מקום, עזב את הגוף פה, והלך ללבוש את הלבוש שלו שם. אמר הנביא ישעיה, סוס אסיס באדוני, תגן נפשי באלוהי, כי לבישני בגדי ישע, מעיל צדקה יעתני, כחתן יכהן פאר, וככלה תעדך אליה. אז הוא זוכה שיש לו נשמה קדושה ומלבוש בעולם האמת, שמה יש לו חלק טוב בזכות האישה, שהוא נשא אישה, וגם אם היא הייתה אישה לא טובה. אבל בזכותה הוא חי, בזכותה חי בעולם הזה, בזכותה יש לו עולם הבא. לכן אומר משל לבן מלך שהיה שובב גדול, היפר-אקטיבי אומרים היום. וזה הבן הזה היה הולך, גוזל, מכה, מרגיש שאני אבא שלי המלך, מה שאני רוצה אני עושה. וכמה שאביו היה מדבר איתו, לא עזר. עד שיום אחד, מה עשה אבא? ראה שזה לא עסק, מוציא שם רע על הממלכה, ואומרים זה יורש העצר, מה יעשה? הגלה אותו לאיזו מדינה אחרת. שלח אותו לאיזה מלך, אמר לו, שים אותו שם, תן לו לעבוד באיזה עבודה, כדי שיתעסק, ושים שומרים עליו. שם שם שומרים עליו, וישב שם. ישב שם כמה שנים, הרי שנים, שאל המלך מה עם הילד, אמרו לו, ברוך השם, נהיה בסדר, התחתן, הביא ילדים, מקים משפחה, הוא נהיה מסודר. נסע המלך לראות אותו, ובא לקבל את פניו, אז בסדר, שמח, ראה את אבא שלו. אבל הוא כבר התרגל להיות שם, אמר לו, אבא, בוא אני אקח אותך חזרה לארמון, אמר, לא רוצה, לא רוצה, התרגלתי פה, טוב לי פה. אומר אותו הדבר האדם, שלח אותו הקדוש ברוך הוא פה לעולם הזה, כדי שיתקן ויקיים מצוות ויזכה לעולם הבא. לא עליכם, לא יבוא ולא יהיה. הגיע הזמן שלו, בא, שולח את המלאך לקחת אותו, לא רוצה. אומר, אני טוב לי פה, יש לי משפחה, יש לי בית. אבל אומר לו, חביבי, שם זה החיים האמיתיים, פה זה רק חלום, פה זה לא אמיתי. אומר ככה, אדם צריך לדעת, לכן היהודי מתאבל רק מה ש... פסקו בהלכה, לא יבוא ולא יהיה. שלושה לבכי, שבעה זה לאבל, 30 לתספורת ולגאות, ואחר כך זהו, מכאן ואילך, אין אתה רחמן יותר ממני. לכן, עד שמה ולא יותר, אז זה הסדר. אחר כך אמרה התורה עוד מה... שצריך וקידשתו, נחזור לכהן וקידשתו. כהן, אני צריך לנהוג בו כבוד. יש מהפוסקים כתבו, לכתחילה לא ייקח משרת כהן, לא טוב. כי כהן צריך להשתמש בו לדבר טוב. גם יש כאלה שהיו נזהרים, לא לקח כהנת, בת כהן. פני שהיא משרתת בעלה, היום, ברוך השם, הנשים של היום, הן שולטות על הבעלים, אז אין בעיה. אבל בזמנם, שהגבר היה שולט, נותן לה הוראות, והיא צריכה לטפל בו, אז זה קצת בעיה. אז אלא אם כן הוא לומד תורה. אבל היום בימינו בלב הכי, יש לה, היא עצמה, יש לה עוזרות שלה. זה אמר, זה הרקיד השלום, צריך לקדש את הכהן. אז אם כן, איתול מנה יפה ראשון, עכשיו בא לחלק לסעודה, מביאים בסעודה אוכל, אז שולח את הילד שלו לחלק, הוא רואה את הילד הראשון, יושב, נותן לו, חוצפה. תן קודם לכהן, לחכם, איפה, אם יש שם חכם גדול, תן לו. אחרי לאנשים המכובדים, אחר כך תיתן לאנשים הרגילים. וכן, לכהן צריך לתת לו ליטול מנה לאפה ראשון, עולה לתורה, הוא עולה ראשון. אלא מה? כתוב בהלכה שאם יש תמיד חכם שם, אז אני יכול להקדים את התמיד חכם לכהן. אבל יש כתבו לא יעשה כן, אלא הרב בבית הכנסת שלו. עכשיו יש לו מקום פרטי, כיוון שמאיפה למדו? מהרמה. הרמה כתב לגבי כוס של ברכה, לכת המזון. מי מברך? יש כמה אנשים. אז שואלים את בעל הבית. בעל הבית הוא ברשותו להחליט את מי הוא רוצה שיברך על הכוס. הוא אומר, גם מכאן, בעל הבית הוא יחליט, הוא חכם, בגלל שהוא תמיד חכם, לא איזה אדם פשוט. הוא יחליט איזה חכם יעלה, ראשון יכול להקדים את הכהן, אין בעיה. לא אמרו רבותינו, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ. אז אם כן, לא חס ושלום שהכהנים שלנו הם עמי ארצות, יש בהם תורה, אבל אפשר לעקוף, יש דרך, ואחר כך יכבד אותו באיזו עלייה אחרת, גם כן, יש בזה מעלה. אז זה אמר לקידשתו. תול מנה יפה ראשון, וייתן לו, ייתן לו כבוד שהוא יהיה מהראשונים, לא מהאחרונים שם. אחר כך אמר, והוא אישה בפתוליה ייקח. רבנו יעקב בעל התורים כתב, חי לחופה, והוא אישה בפתוליה ייקח. בא רב חידה ואומר, שמעתי יש היום מתלוננים ואומרים, זה היה בזמנם, בזמן הגמרא, היו התחתנים בגיל צעיר. אבל היום יכול להפליג 20, 22, 24, 35, ומה תגיד גם בין 75 אלך אפס קלה. אומר, לא, איפה ראיה? אומר, אישה בפתוליה ייקח, סופי תיבות, אישה, בפתוליה עוד ייקח, הנה חי. אז בא להגיד שגם בסוף הדורות, סוף הפסוק, הוא אישה בפתוליה ייקח. בא להגיד לך, גם בסוף הדורות, לא משנים, בגיל 18, ייקח, נמצא לא קלה, ייקח. אם לא יגרש אותו מהבית, מה הוא? היה בירושלים, היה תקנה, חתם עליה רבי גדליה חיון, ועוד מערית, ועוד כמה גדולי העולם שהיו אז, רבי יונה נבון, היו לפני 300 שנה. עשו חרם. כל בחור שמגיע לגיל 18 ולא נשא אישה, מגרשים אותו מירושלים, מעיר העתיקה. ילך יגור בשכונת שמעון הצדיק. שם זה היה עונש, מי שהיה גר שם זה עונש. וכן, היה להם עוד כמה עניינים עשו, לתקן תקנות ירושלים. היה בין התקנות, לא תלך אישה בהצר ביתה עם כפכפים, מפני ששומעים את הקול, וזה גורם שאדם מסתכל, מי זה בא, מי זה הולך, מי יצא, מי נכנס, בינתיים פוגם בעיניים. אז, ועוד כל מיני כאלה תקנות עשו. וחתום עליה גם רב גדליה היום, חתום על זה. אז אם כן, אומר, זה אדם צריך לדעת, למה ירושלים יש לה קדושה מיוחדת. צריך להיזהר בתחילה בכל מקום. רק לא יכלו לעשות בכל מקום, עשו בירושלים. וכן זה הדרך. אחר כך אמר, התורה אומרת, כל אשר בו מום לא יקרב. מה זה מום? מה העניין? ולמה מום לא יקרב? בגמרא מובא, והרמב״ם מביא להלכה, 80 סוגים של מומים שפוסלים בקורבן. אפילו אם יש לו עין אחת גדולה ועין אחת קצת קטנה, או איזה פזילה קלה, וכן זה הדרך. יש לו שתי אוזניים, אחד ככה ואחד כך, שונה זה מזה, זה כבר מום. צריך יהיה שלם. יש תלמידו של רבנו ארי, הרמ"ף, רבנו מאיר פפירש, עליו השלום, הכהן, מאיר פפירש הכהן. הוא כותב, שמעתי מפי מורי רבנו ארי. אדם שמרגיש קשה לו, העניינים לא מסתדרים אצלו כל כך קל. ולא יודע, הרבה עניינים לא מסודרים. ייקח את שמו, יכתוב על דף, ויכוון, נאמר, קוראים לו אברהם, א', ב', ר', ה', מ'. יכוון ששם השם יאיר באותיות של שמו, א', ב', ר', ה', מ'. אחר כך יעשה גם מילוי, שורה שנייה, א', ל', פ', ב', ב', י', ד', מה בא אחר כך? ר', ר', י', ש', הרב ה', ה', י', מ', מ', מ'. ויכוון שאור של השם יאיר באותיות האלה. אחר כך יעשה מילוי המילוי. א' לבד, יהיה לו כמה אות, א' למד פ', למד מ' ד', פ' י'. זה א' לבד. ב' יעשה למילוי המילוי, ב' י' ת', י' ו' ד', ת' י' ו'. לכן זה הדרך. אומר זה, ומדי פעם בתפילה או בזה, בשלומד תורה, הסתכל באותיות, ויכוון שהקדוש ברוך הוא יאיר באותיות האלה של שמו, והוא יקבל כוח רוחני, מדרגה חשובה. אומר הגאון חידה, הביא את זה בשם הרמ"ף, אומר אבל מי שיש בו מום זה לא מועיל. מום הכוונה עבירות, יש לו עבירות. אז יבוא אדם, יש לו עבירות, ויגיד לך, יופי, תן לי את הסגולה הזאת, אני רוצה לעשות אותה. ילך אחר כך יגנוב, שדוד, ירמה אנשים, יחלק ברכות, בבא, וכדומה. הוא אומר, זה לא יעזור, למה? הוא אומר, כל אשר בו מום, לא יקרא מום, אותיות מום, תיקח מם, יוצא מם, מם, מם. תמלא אותו, מם, 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 מם. תמלא אותו, מם, 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 מם. וכן בב, 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 בב. וכן, או המם, המם השני גם כן. אומר, כל אשר בומום, לא יקרא. כך כתב הגאון החידה, זה לא יעיל. גם יש הגאון הבאר שבע, היה גאון גדול, היה לפני 400 שנה. הוא, בזמנו, ביקשו ממנו שיבוא להיות רב של העדה האשכנזית בצפת. והוא בדרך, יצא לדרך, ובדרך נפטר. בן 69 היה. גאון אדיר. כתב שיטות על השס, ויש לו גם תשובות בהלכה, משהו. איילנגר, רבי סחר, דוב איילנגר, עליו השלום. בקיצור, הוא כותב בספרו, תדע, אלה שנותנים קמעות, תדע לך, היה כבר לפני 400 שנה, לכל מיני אנשים, מרחה פרחה, שהם, יש ביניהם מחללי שבת, יש ביניהם שלא אוכלים כשר, יש ביניהם שלא לומדים תורה, יש ביניהם אולי לא מניח תפילין. לא יועיל הקמיע אלא יזיק לו. הוא כותב פירוש. לכן זה, כל הפוסקים כך כתבו. זה, יש קמעים, אז הוא הולך, יש לו איזה בבא, הולך אליו, משלם לו כסף, כמה אלפים, ולוקח קמיע. זה לא יעזור לו כלום, מה יעזור לו? כל דמיונות באספמיה. כל אשר בו מום, לא יקרא. למה? אור השם יתברך, לא יכול להעיר בו. הרב אמר, שור או כסף או עז כי יוולד. מה שור או כסף או עז? אנחנו יודעים מה, כבר בהמה טהורה, מקריבים אותה. אלא אמר, שור, בא להגיד לך, עכשיו אין לנו בית מקדש. אבל יש, במקומם, תלמודי תורה יש, ילדים. אבל תינוקות שאין בהם חטא, לומדים תורה. אז הם מחפרים עלינו כמו קורבן. לא אמרה הגמרא שילמד אותם חומש ויקרא, יבואו טהורים ויתעסקו בטהרה. נותנים לילד ללמוד קורבנות. אז זה במקום קורבן. או לימוד תורה שלו, במקום קורבן. מה שיש בשיר השירים על זה, במדרש, משהו מבהיל רעיון. שמה, הובה, שקני מנשיקות פיהו, כי טובים דודיך מיין. מה זה שקני? אומר הילד, כשחוזר מבית תלמוד תורה, שם כתוב במדרש בית הספר. פעם היה, בית הספר זה תלמוד תורה. היום איפה? בעוונות רבים. אני בעוונות רבים. אז חוזר הילד מבית הספר, עייף, כי הוא קם מוקדם בבוקר, וכל היום למדו, ושיחקו גם בהפסקה. אז הוא בא, אמא נותנת לו משהו לאכול, אומר, אמא כן, אבל אני צריך לחזור על החומש, שמחר הרב ישאל אותי. פותח את החומש ולומד. ופתאום, מרוב העייפות, הראש שלו נופל על החומש ונרדם. כשהוא נרדם, נפתח לו הפה, יוצא רוק מהפה שלו ונופל על הספר. יורד הקדוש ברוך הוא מכיסא הכבוד ומנשק אותו בפיו ואוסף את הרוק שלו ושם בקופסה. כך לילד השני, הילד השלישי. שואלים המלאכים את הקדוש ברוך הוא, בנו של עולם, מה יש לך לעשות ברוק הזה? כל העולם שלך, כולם שלך, מה? אמר להם, זה העסק שלכם. לא משיב להם, לא צריך להגיד לכם. ומה באמת עושה ברוק? אומר אחרי זה, יבוא יום, יבוא משיח בעזרת השם, יבנה בית המקדש, ויחיו המתים. יחיו המתים. אז כל מי שלמד תורה, גמרא אומרת, תל תורה מחייהו. ושאין בו תורה, אין תל תורה מחייהו. אז זה לא יכול לקום. אבל זה האיש הזה שלא קם בתחיית המתים, עולה נשמתו למעלה, אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הגוף נמצא בקבר, רוצה לקום. אומר לו, אבל לא למדת תורה. אומר, אבל אני תמכתי בלימוד תורה. אני עזרתי לבנות תלמוד תורה. אני עזרתי להחזיק תלמוד תורה. אומר לקדוש ברוך הוא, כן, כן, אתה צודק. לך לילד הזה, תבקש ממנו רוק. זה אומר, המדרש, עומדים בתור, כל הילד, כל העשירים האלה הגדברים, כל האלה ההון, איך קוראים להם? טייקונים? משהו, וואו. כולם עומדים בשורה, ועומדים, תן לי רוק, תן לי רוק, תן לי רוק. מה רוק? למרס עם האפר בקבר, למרס אותו יחד, כדי שיהיה חזרה גוף. עור וגידים ועצמות ובשר, ואז עמדו על רגליהם. אז הם עומדים בתור ומבקשים מהילדים, תן לנו רוק, זה נותן לו ונותן לו. אז אם תמך בלימוד תורה, יש לו חלק, יקום. זה אומר, ישקני מנשיקות פיו. הילד הזה שחזר בית המדרש וישן. אז אומר, יש ילד, יש סוגים. יש ילד, הוא חזק, וקשה כמו שור. זה, תיקח אותו שור, מראה אומרת, תשיר לו שיר, וזה, הוא ילך אחריך. בעלי חיים ידוע, אלה רועי צון בקיאים בזה, יש להם חליל, מנגנים להם, והם מבסוטים. ניסו את זה היום כמה פעמים, על פרות, שפרות צועקות במשקים. הלכו, ישמעו להם מוזיקה, נהיה שקט. אז זה שור. תעשה לו איזה שירה, ככה ישמח. הקה, כבש, כסף, כסף, כבש, היינו עייף, יעייף, כך המקרא הופך אותם. יש ילד שהוא כמו כבש, זה, כך אותו גם כן, תשמור עליו, זהר שלא יגעו בו, שלא יקבל מכה, שלא זה, כמו כלי זכוכית. ויש ילד, הוא עז, עז, כמו עז, עז, הוא נגע, אוי ואבוי מי שיגע בו. זה גם זה, שוב, או כסף, או עז, כי יוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו, 70 שנה פה יגדל, מיום השמיני והלאה, כבר בגיל 80, צריך להתכונן, להכין עצמו לשם, לעולם האמת. אומר, זה שוב או כסף, יום השמיני. אומר, מה זה יום השמיני? למה אמר יום השמיני? אלא, אדם הראשון, מתי נברא? באיזה יום? שראתי באיזה יום הוא נברא? איך?
שישי.
שישי. יום השישי? בטוח. כן. נו, ומתי חטא? באותו היום. ומתי עשה תשובה? באותו יום. ומתי עשה את התשובה? הגיע השבת, לפני או עוד לא, מה היה? איך שסיים, נכנסה שבת, ולכן הוא תיקן מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות אדוני, וזמר לשמך עליון. אז הוא התחיל מטוב להודות, להתוודות. בא משה רבנו והוסיף מזמור שיר ליום השבת, ראשי תיבות למשה. עכשיו, מה עשה האדם הראשון? אומר המדרש, חיכה. עכשיו היה שבת, הוא רצה להקיף קורבן. בשבת אפשר להקיף קורבן. חיכה ליום ראשון. בלילה לא מקריבים קורבן, נכון? אז ביום. חיכה ליום ראשון בבוקר. אז יום ראשון יצא יום השמיני. כי שבת היה שביעי. ביום השביעי, שבת ואין נפש. אחרי זה, יום השמיני, אז אדם הראשון יקריב קורבן. לכן אמרו, יום השמיני והלאה, ירצה לקורבן אישה לשם. וכן גם מילה, זה הטעם. למה עושים מילה ביום השמיני? גמרא אומרת שכדי שיעבור עליו שבת. הילד הזה שנולד, אני רוצה שיתקדש. יבוא שבת בטוח, ואז, הנה כנב נולד בשבת, נעלים אותו בשבת. אז העיקר יש עליו שבת, ואז עושים לו ברית מילה. כן. מה אתה שמה ישנת? אין לך שום שאלה היום, מה קרה? מה השביתה? שבתון. כן. אחר כך, אומר הגאון מבינה, תשמע מה אומר הגאון מבינה. אומר, יש פה שלוש זמנים. שלוש זמנים. אמר, היה מעשה בזמנו שהיה אנשים שם באירופה, שם מרחם. עשו כל מיני עניינים והיו שולחים את הילדים שלהם לקולג' ללמוד שם, ללמודי ליבה. וילמדו שפות ויתפרנסו. כל זה כדי שיתקלקלו. זה המעלה, זה המטרה. אז אמר לו, קרא לאחד מראשי הקהל, שהוא התחיל בזה. אמר לו, למה עשית ככה? אמר לו, אני אדרבה, אני שולח, הוא שולח את הילד שלו, שילמד גיאומטריה, אלגברה, פיזיקה, אני יודע מה שיש עוד, בטיח אספר ועוד, וילמד שפות, ויהיה קידוש השם. אמר לו, עליך הפסוק אמר, ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל, כי אני השם מקדישכם. אל תחלל את שם השם, תקצח את הילד למקום כזה, ותגיד לי שאתה מקדש שם השם. זה חילול שם שמיים. ועוד אמר, מיום השמיני והלאה, יש בו שלוש זמנים. בוא נראה את זה בפסוק. איך הפסוק אומר, מיום השמיני והלאה ירצה לקורבן אישה לשם. יוצא בלילה, הוא עדיין לא ראוי לקורבן. כי לא מכירים גם בלילה, אבל גם התורה לא הכשירה אותו לקורבן. אז אמר, מיום השמיני והלאה ירצה לקורבן אישה. אז זה יום שמיני, ואחרי זה, והלילה שאחריו גם כן, אז הלילה הולכת אחרי היום. הכך אמר ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. זה מדרגה שנייה, זה רק אותו היום. 12 שעות יש לך שיש איסור לשחוט גם אותו ואת בנו. בלילה אתה יכול לשחוט. אחר כך אמר, כי תזבחו זבח תודה על השם, לרצונכם תזבחו. ביום ההוא יאכל. לא תותירו ממנו עד בוקר, אני אדוני. כאן זה מדרגה שלישית. יש לך את היום והלילה שאחריו. ובלילה אתה צריך לגמור את הקורבן, לגמור. לא תשאיר אותו עד בוקר, אני אשם. אומר, זה שלוש סוגים של זמנים. הכך אמר, אלה מועדי השם יקראי קודש, אלה הם מועדיי. למה כפלת לשון? אלה מועדי השם מקראי קודש. אלה הם מועדיי. רש"י אמר, מועדי השם זה חגים. אלה הם מועדיי, זה שבתות. אבל מה הקשר? איך אנחנו יודעים שזה חגים את זה? אלא מועדי השם, מועדי השם, אני חושב שאני הפכתי אותו. מועדי השם זה השבתות. כן, אומר חגים, מעניין. כן. אלה הם מועדי שבתות. שבתות זה קבוע, אנחנו יודעים, שישה ימים חול, יום השביעי שבת. אבל מועדי השם זה אשר תקראו אותם מקראי קודש. כן, אמר אשר תקראו. מתי פסח? אומרת הגמרא, שואלים המלאכים את הקדוש ברוך הוא. מתי יחול פסח? אומרת, תשאלו את בית דין של מטה, כאן. הם מחליטים. מה ישראל עושים? מתי ראש השנה יחול? אומרת, שאלו את ישראל. מתי שמקדשים את החודש? אז זה, כשאתה תקראו אותם, אתם קטים. אתם ואפילו שוגגים. אתם ואפילו מזידים. אז זה תלוי בעם ישראל. לכן, בחג אנחנו מברכים, ברוך אתה השם, מקדש ישראל והזמנים. ישראל, הם מקדשים את הזמנים. אבל ברוך אתה השם בשבת, ברוך אתה השם מקדש השבת. השבת היא קדושה ממנו, אז כן אמר, אלה הם מועדי. מועדי השם יקרא קודש, אז יש מועדי זה שבתות, מועדי השם זה החגים. כך אמר, אומר הגאון מווילנה, יש לו פירוש אחר, אומר אחרי זה, ששת ימים תעשה מלאכה. ביום השביעי יהיה לכם יקר קודש וכולי. אומר כפול, כבר כמה מקומות התורה הזהירה ואמרה על שבת קודש. אז מה עוד פעם חוזרת פה התורה, ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יקר קודש. אומר לא, ששת ימים מדבר על החגים. הוא לא, כי כל הפרשה כאן מדברת על חגים. אומר, ששת ימים, יש לי שישה ימים טובים שמותר לך לבשל. מי הם השישה ימים? אומר, ראש השנה יום אחד. זה כיומה אריך את הדמיה. יום אחד. אחר כך סוכות, יש לך ראשון של סוכות ואחרון של סוכות. הנה שלושה. אחר כך פסח, יש לך ראשון ואחרון, נהיה חמישה. אחר כך שבועות, זה שש. הששת ימים, שישה ימים טובים, אתה יכול לעשות מלאכה, יכול לבשל. אבל ביום השביעי זה יום הכיפורים. יהיה לכם קודש, ביום כיפור אסור לעשות שום מלאכה כמו שבת. למה? כיוון שהוא בין כל האוכלים בו. אז אסור לאכול, לכן לא תבשל. זה הסיבה. כך אמר ששת ימים תעשה מלאכה, אחר כך שבתון, שבת קודש. למה אמר שבתון? שבת קודש. שבתון, היום, כל דבר אומר יום שבתון. יום בחירות עושים יום שבתון. הפגנות, יום שבתון. כל החיים שלהם שבתון, כעליהום ביקר. אומר, מה זה שבתון? אז יש על זה, הגמרא אומרת, מעולם לא זזה, יש את זה, זוהר פרשת קורח, שם זה מופיע. מעולם לא זזה שכינה מישראל, ואפילו בשבתות דחול. ויש על זה ים של מפרשים, הרמק ועוד. אז הרמק פרש, הביאו כמה פירושים, מה זה שבתות של חול? יש רצו לומר, מה שכתוב בגמרא בשבת. מי שהלך במדבר ושכח מתי שבת, אז מה עושה? הוא קובע לו יום אחד שבת, שבת לעצמו. ובשאר הימים עושה רק את המלאכות ההכרחיות. ועד שימצא את המקום וימצא איזה מישהו שיגיד לו מתי שבת. אז זה נקרא שבתות דחול. שבתות שלו, שאר השבתות הם עוד. אבל הרמק הסביר, מחוץ לארץ זה שבתות דחול. למה? אומר הרמק משהו מבהיל. אומר את סם, להיות מחוץ לארץ זה לא פשוט. אתה בבעיה חמורה מאוד. למה? פה אצלנו, עכשיו התחיל לילה, באוסטרליה, ניו זילנד, כבר יום שישי בבוקר. אז בליל שבת למשל, אנחנו עושים לשבת, הם מתפללים שחרית. שהם עושים יצאת השבת, אנחנו קמים להתפלל שחרית בבוקר, גוד שבת. והוא אומר גוד תבוך. שבוע טוב, אומר לו. אז מה? אז איזה שבת זה? ובאמריקה הצפונית היותר רחוקה, 12 שעות שינוי אחרינו. אז אנחנו פה כבר קמנו בבוקר להתפלל שחרית, הם רק הולכים לעשות קבלת שבת. עוד לא עשו קבלת שבת, המכוניות צופרות פאפ פאפ פאפ, ויאללה, נו, תקנה עוד פרחים לכבוד שבת. וכולי. אז ואחר כך צאת השבת, אנחנו כבר מזמן יצאה השבת וכבר נהיה יום ראשון, ואצלם עכשיו הם עושים הבדלה. אז זה שבתות דחול. אומר בבית למעלה, בגן עדן, הולכים לפי ארץ ישראל. מתי הזמן בארץ ישראל? לפי זה עושה הקדוש ברוך הוא. אומר הגאון מווילנה, אומר, היה כתוב בזוהר שבתות דחול, בראשי תיבות, גרשיים, חוץ לארץ. והמדפיסים אחר כך טעו, והשמיטו את זה, או שלא היה להם דיו מספיק, וכתבו שבתות דחול. אומר, אבל זה הכוונה, שבתות של חוץ לארץ. אל תזלזל בשבת של חוץ לארץ ותגיד, היי, זה לא שבת אורגינל, בארץ ישראל זה חול עכשיו. לא, גם בחוץ לארץ יבואו ימים שכולם יעלו לארץ ישראל, ייבנה בית המקדש, ותחזור העבודה למקומה, ומהרה בימינו אמן. רבי מאיר בעל הנס, זה לא יום הפטירה, אבל היום הילולה עושים לו לרבי מאיר. למה? השדה חמד כותב, שאלתי, למה קבעו את י"ד אייר, פסח שני, ליום רבי מאיר? אמרו לי, כיוון שלא יחול לעולם בשבת, ואפשר יהיה להדליק, לעשות הדלקה. והדלקה מכניסה כסף. וגם בלב אחי היו נוסעים למירון, אז בדרכם יבואו לטבריה ויחזקו את העניים של טבריה, שיהיה להם מה להתפרנס. אז זהו, נר לרבי מאיר נעשה, אלא דמאיר עננה. האמת שמי שכתב את זה, זה רבי אליהו איתמרי עליו השלום, מזמיר. הוא כתב, על כל צרה שלא תבוא, ידור שמן לכבוד רבי מאיר, וייתן גם צדקה, ויענו לו מן השמיים. אז משם למדו להדליק נר לרבי מאיר, אבל עיקר הדלקת נר זה בבית הכנסת, לא בבית. יש כאלה מדליקים נרות בבית, כל הבית שעלה עושים שם. כל חלון יש שם חנוכיה, עם 10 נרות. אז זה נר לכבוד רבי מאיר. נר לכבוד רבי מאיר. 101. מה? פרוטות או אגורות או ינים או מה זה? יורו.
360.
100, כמה?
360.
360. נר לכבוד רבי מאיר. מה זה שעבה או מה זה? אוקיי, דמוי שעבה. ולמה למטה זה שקוף? 360 פעם ראשונה. אוכל יום יום אשתהן, איתה מצופיה, מתי יבוא וערב, אדמת קודש תבריה, נעימה ישיבתה, גם טובה ראייתה, ים כנרת חומתה, שמה העיר בנויה. נו, אדמת קודש תבריה. ראשך שמה צבע, ציון רבי עקיבא, עמו 24, האלף תלמיד היער, יונה ואראה. איווה, שבנוס, נוס. מה עוד? נו, איפה אנחנו? הגבוה ורמל, הוא קם על הממל, רבי מאיר הוא בעל, עתיה ותמהיה, ערנה וערה, אדמת קודש תבריה, מתי יבוא וערה, אדמת קודש טבריה. 360 פעם ראשונה. 400. 400 פעם ראשונה. 400 וחצי. פעם ראשונה וחצי. 400 פעם שנייה. כמה? 500. טק. טק פרסה, טק פרסה. איפה זה היה? שבוע הבא רבי שמעון בר יוחאי. אולי יתגלה כבר, יבוא. די. אין לנו כוח. אנחנו רוצים כבר לראות אותם. אי אפשר ככה. גלות קשה, ארוכה. נו, איפה הגענו? 400 פעם ראשונה? 500? 500. 550. 550. 550 פעם ראשונה. נכנס בתוכו תמון, הרב משה בר מימון, מפרש דת האמון, ורב כל חכים היה, ורנה וערה, אדמת קודש טבריה. נו. וחמישה תלמידים, יקרים מפנינים, במתיקן העליונים, אדוננו בר יוחאי. עכשיו התעוררו. בר יוחאי הגיע. כמה אמרנו? 550 פעם ראשונה. שלום רב על משכבו, מה יופיו ומה טובו, דובר אמת בלבבו, אדוננו בר יוחאי. היי היי היי, הנה הסוכריה פה מחכה לך. בוא תראה, תראה מה מחכה לך פה. בוא. בוא. נו, 550 פעם שנייה. כמה? 600. אז היית אומר מההתחלה. 600 פעם ראשונה. 620, כתר. כתר ייתנו לך. כתר ייתנו לך. פעם ראשונה 620, פעם שנייה, נו, 620, זכה מי שברך, רבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון דוד ושלמה, יברך וישמור, מיכל בת שושנה, מקדמה מברך אתה ויזכה אתה, שלב אחד ועצרה וכל מעשי ידיה, כל השפני תזכיר, וחשוב תעשה תצליח, כן יהי רצון ונאמר אמן. חבו, תגיד הרי מדליק נר זה, לכבוד התנא האלוהי, רבי מאיר בעל הנס, זכותו תעמוד לנו, לכל ישראל, ונגאל בקרוב גאולה שלמה, ונסראללה ימות הלילה.
אמן, 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 מתי
ימות? אמן.
רבי יוחנן בן הרקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, ולפיכך ריבה עם תורה מזאת שנאמר, אדוני חפץ, למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמד ורק יעוטה וימליך מלכותה ויצמח פורקני ויקרב משיחי, וחייכון ויומכון וחד יכול בית ישראל בעגלה ובזמן קריב עם רועמים. יהא שמי רבה מברך לעלם ולעמי עלמיה יתברך, וישתבח ויתפאר ויתרומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלל. שמד הקודשה ברכו, לעילה מן כל ברכתה, שירתה, תשפחתה ונחמתה, דם איראן בעלמה ומרו אמן, על ישראל ועל רבנן ועל תלמידי הון ועל כל תלמידי תלמידי הון, ועסקים בהורייתא קדישתא הדי ואתרא, עדן ודין וכל אתר ואתר, יהלנו ולהון ולכון חינה וחסדה ורחמי מן קודם הרי שמיה והרעה ומרו אמן. יהיה של המרפא אמין שמיה, חיים וסבא וישועה ונחמה, ושזבה ורפואה גולה וסליחה וחפרה ורווח והצלה, לנו ולכל עמו ישראל ומרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ומרו אמן.
אתרת נדרים, לכבד גם המאזינים והצופים, כולם ביחד. שמעו נא רבותינו, הרי אנחנו מבקשים ממעלתכם להתיר לנו ולנשותינו ולבנינו ולבנותינו לכל הנלווים אלינו כל נדרים, שבועות, חרמות, נדויים, נזיפות, ולבטל כל כללות, אלות, שמתות וכל דברים רעים, חלומות רעים ופתרונות רעים וכל מיני חולאים ומגפות וכל מיני עין הרע הן וכיוצא בהם.
ביחד כולם בצירוף ברשות משמר ושכינתה, בדין של מעלה ובדין של מטה, מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם, שרויים לכם, שרויים לכם, שרויים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם. אין כאן נדרים, כאן שבועות, כאן חרמות, כאן שמתות, אין כאן עין הרע, אין כאן נדויים, אין כאן כללות, בין שקלתם מחירים, מחירים שקלו איתכם, בין שקלתם את עצמכם ושחייבתם שום כללה, או חרם, או כונם, או שום גזרה רעה, חולמות רעים, פתרונות רעים, בין שחלמתם לאחרים, ולאחרים שחלמו עליכם. כולם בטלים ומבוטלים בחרס הנשבר, דבר שאין בו ממש, שם שהסכימו ותירו לכם בדין שמטה, כך יסכימו ויתירו לכם בדין שמעלה. כל הכללות, חמות רעים, פתרונות רעים והמגפות, כל מיני חולאים רעים, תפכו עליכם ועליהם ועל כל ישראל לטובה ולברכה. כדכתיב יהפוך את מהי לך לך, את הכללה לברכה, כאבך את מהי לך. כבתם הדבקים במהי לכם, חיים כולכם היום, ולרצון עם רפי ואגון בי לפניך, אדוני צורי וגואלי.